ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק 13. אני אביב מנוח.
היי, ואני עודד פוירשטיין.
אלן עודד, מה קורה?
היי, אני בסדר, מה איתך?
בסדר גמור, יש לנו, המאזינים לא יודעים עדיין, אבל יש לנו עכשיו back to back עודדז.
וואלה.
אתה, כן, השבוע אתה, ושבוע הבא עודד ירון.
וואו, הוא אחלה בן אדם, אנחנו משתפים טיפה פעולה בארץ לפעמים.
זהו, יש לנו גם back to back עודדז, וגם back to back הארץ employees.
כן, הארץ / דה מרקר, כן. תשמע, מישהו צריך לקחת את כל השמאלנים שאוהבים מחשבים ולשים אותם במקום אחד. והמקום האחד הזה הוא בשוקן.
יפה, יפה.
כן.
טוב, מה חדש?
בסדר, לא יודע. אני, האמת בשבילי זה סוג של פרק קורונה כזה, כי אני כאילו פעם אחרונה התארחתי פה לפני איזה חצי שנה, אז הספקתי לשחק המון המון משחקים מאז הפעם האחרונה שהייתי פה, אבל... בעיקר באתי לדבר על כמה, אני חושב עם איזושהי תמה משותפת של הסיפור במרכז, חוץ מכאלה שהם לא, והתמה שלהם זה להרוג אנשים, אני חושב.
יפה, פעם אחרונה שהיית פה, האמת הייתה לפני, כמעט בדיוק לפני עונה, 10-14.
וואו.
הברק נקרא עודד טועה בהכל.
וואלה, אוקיי, אז באתי להמשיך לטעות בהכל.
יפה.
האמת זה גם זה סוג של watershed moment, בגלל שבדרך כלל אני משחק במשחקים, אתה יודע, אני סוג של patient gamer, אני קונה משחקים כשהם כזה 5 שנים אחר כך, והם עולים $5 עם כל ה-DLC, ועכשיו אני אשכרה שיחקתי במשחק שיצא שנה, ואחד שיצא שנה שעברה. אז אתה יודע, אז יש קצת אשכרה אקטואליה פה.
יפה.
שנתחיל עם זה, אני לא זוכר כבר מה הפורמט.
הפורמט הוא שאנחנו עדיין בפתיח, אבל לפני שנעשה את הפתיח הרשמי, אני רוצה להעלות פה לדיון את ציוץ שצויץ בידי Paradox Entertainment לפני שבועיים. בציוץ הזה הם מראים מחסן מלא נייר טואלט. והם כותבים ככה, behind the scenes, look at PDX, PDX זה Paradox Interactive, studio during quarantine, and it's super secret emergency stash, כל הנייר טואלט, ואז בסוף הם כותבים, FYI, we will announce Victoria 3 when we run out.
כן, ראיתי את זה, וגם מישהו אגב, מישהו ספר את כל הניירות טואלט, חישב כמה בן אדם ממוצע, או כמה שוודים ממוצע, מחרפלץ, וכמה עובדים יש, והחליט שזה יצא באיזשהו משהו כמו אמצע 2021, ואז הם הגיבו לו שזה רק חלק מהסטש. אז אתה יודע. אז לעולם לא נראה את המשחק הזה.
אני רוצה רק לציין שאני שארתי לך את הציוץ הזה, והתגובה שלך הייתה שתלך לשלשל להם בשירותים.
כן. ואני עדיין בעד. תראה, אם יום אחד יהיה אפשר לנסוע לשוודיה, אז הדבר הראשון שאני אעשה זה לבוא לחרפלץ להם בשירותים, כדי שהם יתנו לי את המשחק שאני רוצה, ואז אני אוכל להתלונן על כמה שהוא לא טוב כמו הקודם. כמו פנבוי אמיתי.
לפני שבועיים היה פה שי זלדיס, ודיברנו על משחקים שאנחנו רוצים מפרדוקס וזה, והוא מתראיין שם לעבודה, אני לא יודע מה עלה בגורל הזה בינתיים. אז אנחנו, אני ויהודה כזה, כן, תהיה בפרדוקס ותביא לנו דברים.
איזה ג'וב הוא רוצה בדיוק לעשות שם, כאילו,
לא יודע.
בקנד, ארט, וואטאבר, מה הוא מתעסק בכלל?
שי הוא במרקטינג וביז דב ודברים כאלה.
נו, לא הדברים החשובים, אז למי אכפת שיעשה מרקטינג למה שהוא רוצה?
למה אתה יעורך בארץ, חצוף?
תשמע, יש משרה אחת חשובה בפרדוקס, וזה הבן אדם שכותב את האיבנטים, אוקיי? זהו, לא צריך תכנות, זה פשוט צריך להיות רשימה של טקסטים שאני עושה נקסט ובוחר את האירוע, ואם אני מקבל +2 לאפיל או בנייה גמד. זהו, זה כל מה שצריך. כל השאר הם... כן.
יפה, יפה שזו דעתך בעניין. בסדר, בוא נעשה פתיח. אז אנחנו סופים משחקים, הפודקאסט הגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים מדי יום שלישי בערוץ הטוויץ' isl.me, ופרקים עולים ביום שני שלאחריו באתר isl.me, בפודקאסט, שבאתר אתם יכולים למצוא את כל הדרכים להירשם לפודקאסט, אפל, גוגל, ספוטיפיי, whatever you want, ולהזין באתר ולצפות ביוטיוב וכן הלאה. מדי השבוע אנחנו מדברים על המשחקים ששיחקנו לאחרונה, לפעמים חדשות ודיונים כמו בפרק הקודם שהיה כולו קודר ואפל, ותוכניות לעתיד הקרוב. לפני שנתחיל עם מה שיחקנו השבוע, חסויות, אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות זאת במספר דרכים. אחת, לקנות מרץ', יש חולצות, יש כוסות, יש פדים לאכבר. הכל נמצא ב-isl.me/merch. אתם יכולים להסיק כזה. אני, אגב, לראשונה מאז שקיבלתי את החולצות, אם אתם מסתכלים בווידאו, לובש תוך כדי התוכנית את החולצה של שורפים משחקים.
רגע, יש וידאו? אני בלי חולצה.
לך אין וידאו, מן הסתם.
אוקיי, סבבה. לא, חשבתי, אתה יודע, אפשר ככה להביא יותר צופים, עודד בלי חולצה, זה סוג של, אתה יודע, זה אפיל, ככה מושגים תומכים.
כן, אבל היום מעיפים אותי מטוויץ'.
בסדר, נו, לא נורא. תעבור למיקסר.
אין מיקסר יותר. זל. נכון, נכון. אני יכול לעבור זה החדש של טנסנט, טרובו, או איך שהם לא קוראים לו.
אני לא עוקב אחרי הרוגלות הסיניות, לצערי.
It's literally my job.
Well, I mean, תקרא לי כשאתה צריך למצוא נקודות ופסיקים, because that's literally my job. Anyway, סליחה, אני הורס לך את האינטרו, תמשיך, בבקשה.
כן, אז מרץ', אתם יכולים לקנות מרץ', ב', אתם יכולים להיכנס לטוויץ'.tv/isl.me, להירשם לערוץ כסאבסקריפשן, לתת ביטים וטיפים וכן הלאה, זאת גם אפשרות לתמיכה ישירה. וחוץ מזה, אם אתם רוצים לקנות משחקים ושאנחנו נהנה מהם קצת, לא מהם, אלא מהקנייה שלכם, אז יש לנו כישורי שותפים ב-Humble Bundle, isl.me/humble, drive2rpg, isl.me/drive, ו-book depository, isl.me/books. ועכשיו עודד יחל בדבריו, ואני אסתום את הפה.
אוקיי, אני לא רוצה שתסתום את הפה, אני רוצה שאתה
תהיה לא, אני לא באמת אסתום את הפה.
אוקיי, שני המשחקים הראשונים שחקתי בהם, כן.
פשוט, איפה זה היה? כתבת משהו שהוא היה טעות ו... זה בסוף, זה בציפיות לעתיד. אוקיי, בציפיות לעתיד אני אדבר על איזה טעות עשית.
אוקיי, סבבה. טוב שעכשיו אני כבר יודע שאתה הולך לנתפק את אמא שלי.
שיהיה לך ציפייה לעתיד.
לפני חודש בערך היה איזשהו בנדל שנקרא, אני לא זוכר, זה היה כאילו בנדל של טקסט, משחקים עם המון טקסט, שהיו פה שני משחקים שמאוד מאוד רציתי, אז קניתי את הבנדל הזה בסטים. הראשון הוא היפנוספייס אוטלו. אתה שיחקת בו?
לא, פעם ראשונה שאני שומע.
שמעת עליו, אוקיי. לא. אז היפנוספייס אוטלו, סוג של משתייך לז'אנר האמורפי של סימולטור אינטרפייס. אם אתה מכיר דברים כמו Another Lost Phone, או סימולקרה, או אפילו קצת הרסטורי.
אני מכיר את סימולקרה ואת הרסטורי.
זהו, זה משחקים שחצי מהקטע שלהם הוא הסיפור עצמו, וחצי מהקטע הוא סוג של דימוי אינטרפייס, בדרך כלל משהו שהוא סוג של רטרו, ואיך זה משתלב בסיפור. אז היפנוספייס אוטלו, פחות או יותר, זה משחק באיזשהו עולם מקביל לשלנו, על זה שפחות או יותר המציאו אינטרנט שאנשים מתחברים אליו בשנתם, לכן זה היפנוספייס. זה סוג של במקום סייבר ספייס של שינה, ואתה סוג של מודרייטור, והתפקיד שלך הוא בעצם להסתובב בקהילות השונות, זה בנוי קצת כמו כזה הייד פארק או תפוז, יש כאילו דף קהילה, ואז בתוך הקהילה יש כזה דפים פרטיים, שיותר מזכירים את מה שהיה פעם אנג'ל פייר או גאו סיטיז, ובגדול יש 5 סוגים של בריצ'ס, כאילו, הפרות שאתה צריך לדווח עליהן. עכשיו, המשחק מתחיל בצורה שהיא קצת מתאה, כי באמת אתה חושב, אוקיי, אתה צריך אולי באמת לחפש, בכלליות סתם להסתובב בעולם הזה, ולחפש אנשים שכזה מקללים אחד את השני, או שמים תמונות שיש להן קופירייט וכאלה, אבל המשחק מאוד מכוון אותך, כאילו המשימה הראשונה שלך היא כזה, הנה סוג של דמות מצוירת, תעבור על כל האינטרנט, ותחפש מקומות שאנשים הדביקו את הדמות המצוירת הזאת, ותסמן אותם, וזהו. וכדי שאנחנו נוכל לעשות DMCA פחות או יותר.
אני רוצה להגיד שני דברים, לפני שאתה ממשיך ולספר מה דעתך על המשחק. קודם כל, למה הוא כזה מכוער? בוא נתחיל מזה.
כי זה בכוונה מין אסתטיקה כזאת של ה-90s, כמו שאמרתי, GeoCities בו החיים של
פייר. כן, זה בדיוק זה. זה מזכיר לי שפעם, שהייתי בן 10 לדעתי, היה מערכת כזאת ישראלית, אני לא זוכר איך קוראים לה, שנתן לעשות אתרים בבנייה עצמית, וביותי האביב בן 10 האחנון שהייתי, רציתי לבנות אתר האינטרנט, כי זה היה מגניב, וחזרנו מחופשה באילת, ואספתי שם כל מיני חומרים, ואז בניתי אתר על חופשה באילת.
אה, יפה. ותאגיד התיירות אילת יצר איתך קשר, וככה התחלת את העבודה הראשונה שלך במרקטינג.
לא, זה לא קרה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שהפרמיס, לפני שאתה נכנס יותר לעומק, מאוד מזכיר את אורוול.
כן, זה מאוד דומה לאורוול, כן. אורוול זה המשחק ההוא למאזיננו שלא שיחקו, זה באמת את הסוג של משחק מאוד, כאילו מישהו שמחפש בסושל מדיה אחר התבטאויות בעייתיות של אנשים כדי לעצור איזה טרוריסט פלוט או whatever. זה נשמע מאוד דומה, אבל מהר מאוד זה לוקח טוויסט מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, המשחק הזה באמת בונה על, על, על אלמנט מאוד חזק של נוסטלגיה. חלק גדול מהקסם של המשחק הזה, זה הדרך שבה הוא משחזר באמת את הרוח של ה-90s. כאילו, יש פה הכל, יש פה כזה דפים שילדים בני 14 בנו על כמה שהם מגניבים, אזורים של פאנפיקים, כל מיני אנשים מבוגרים שכזה בנו לעצמם אתר בלי שהם באמת ידעו איך האינטרנט עובד, כל מיני כאלה דפי מעריצים של להקות, כל מיני, כמו שהיה פעם, בונזאי בדי, אתה זוכר, הקוף הקטן הזה?
של, לא.
או כל מיני כאלה חתולים שיושבים לך על המקלדת, יש כאלה אתרים של זה, יש משהו שהוא סוג של פוקימון, יש, כאילו זה בבירור שעשו את זה כ-labor of love, זה סוג של האינטרנט של ה-90s. אני לא יודע כמה המשחק הזה יעבוד למישהו שבאמת לא מתחבר לתקופה הזו, אבל יש קסם מאוד מאוד גדול באמת סתם להסתובב באתרים האלה ולראות איך הם שחזרו את הרוח הזו.
אני לא רוצה להמשיך להתלונן, אבל אם פיתחתם טכנולוגיה שנותן לך לגלוש ברשת משותפת כשאתה ישן, למה? למה? כאילו מה, בעתיד שלכם, כאילו, זה כמו המטריקס, שאתה יודע, במטריקס אמרו שהם ניסו לעשות עולם אוטופי שמתבסס על שנות ה-50, אבל בני אדם התמרדו כי הם לא מסוגלים לחיות בעולם אוטופי, הם חייבים עולם עם פגמים. אז זה כאילו הקטע, התודעה האנושית המשותפת היא ה-90s, וזה הדבר היחיד שעובד?
תראה, המשחק הזה מתרחש ב-90s, זה לא, כאילו זה משחק, זה בעולם שבו אין אינטרנט, אלא יש את הדבר הזה.
כן, אוקיי, אז הוא
מתרחש ב-90s, כן, וגם בלי לספיילר, יש איזושהי אלגוריה של Y2K, שמאוד מאוד נוכחת לקראת הסוף. לא, זה גם, הם מסבירים בברור שזה מתרחש בעולם מקביל לנו בצורות ממש מוזרות, כאילו במקום טניס יש טרניס, שזה טניס של שלושה אנשים בכל קבוצה שמשחקים באולם שנראה כמו אולם, כאילו מין ביצה כזו, ובמקום להגיד לול, הם אומרים משהו אחר, הם אומרים כאילו LMW או משהו כזה, כאילו laughing very wide, או לא יודע, כאילו יש כל מיני דברים, או נגיד אחד הדברים המאוד בולטים זה שיש, כמו שלנו יש סייברפאנק, ואיך נקרא, סטימפאנק וכל מיני דברים כאלה, אז יש להם תנועה אומנותית שנקראת קולפאנק, זה סוג של ראפ מבוסס קריסמס וקור, כאילו שירים על כמה שאתה כפו, כאילו, לכן אני אומר, זה יותר הספיריט אוף ה-90s מאשר ה...
זה כבר יותר קונה אותי. כאילו, כי כשאמרת בהתחלה, ההיפנוס איזה זה, אז אמרתי, מישהו בעתיד יצר טכנולוגיה שמעבירה נוסלגיה של הנייטים, וזה כזה למה, אבל אם אתה אומר שזה מציאות חלופית עם, עם דברים שונים, זה
כן, יותר... כן. זה זה, וזה, זה, או נגיד, אתה יכול כל מיני ווינאמפ, אבל קוראים לו ווינאמפ הזה טיונבוקס, ואתה יכול להוריד לו סקינים, לא משנה. מה שנחמד אבל במשחק הזה, זה שככל שאתה משחק בו יותר, אתה מבין שכמו שזה סוג של פרודיה אוהבת על ה-90s, זה גם סוג של ביקורת על האינטרנט היום, לדעתי. זה כאילו, כאילו אלמנט מאוד מאוד בולט במשחק הזה, לדעתי, זה האינטרנט כ-labor of love, לעומת האינטרנט כ-business. רואים את זה בכל מיני דברים, נגיד, בגדול היפנוספייס נוצר על ידי שני אחים, שאחד הוא מתכנת והשני הוא איש עסקים, וזה מציג לך את הגישות השליליות בשניהם, כלומר, אתה קצת, הם קצת שולחים לך מיילים, אתה קצת קורא על מה שהם עושים, אתה פורץ למאחורי הקלעים וקורא את כתבויות פרטיות שאתה לא אמור לקרוא, דברים כאלה, ונגיד, אתה רואה איך הבן אדם הזה שהוא, כאילו עשה את זה כסוג של labor of love, הוא מצד אחד נורא נורא רוצה להשקיע בזה, אבל הוא גם מאוד hands-on בקטע מקריפ, כאילו הוא כל הזמן מכניס בגים בטעות, או הוא כאילו פורץ לעצמו לתוכנה, ואשכרה מסכן אנשים, ועושה כל מיני שטיות, ומצד שני, אח שלו שהוא מאוד business-oriented, הוא כביכול עושה את מה שטוב לחברה, אבל גם יש איזשהו קטע באמצע המשחק שהוא... הוא מאחד כמה קהילות, יש כאילו, לפני שאתה התחלת את המשחק, הייתה קהילה של פנטזיה, וקהילה של מדע בדיוני, וקהילה של אימה, ואז הם איחדו אותם לקהילה שנקראת Spaceport Forest Monster, או משהו כזה, שכאילו זה קהילת, כמו שאומרים, sci-fi and fantasy, אתה יודע, אבל בבירור אנשים שלהם, קשר לאחד לשני, חוץ מזה שהם חנונים, ואתה רואה איך הקהילה הזאת כאילו מתאגדת נגדו, ומנסה... להפוך את ההחלטה הזו, ויש כזה פליים וורס, כאילו זה משחק...
זה יותר מדי מציאותי, זה כמו שבעולם האמיתי, לאייקון הכניסו גם משחקי תפקידים, ואז זה נהיה הפסטיבל לפנטזיה מדע בדיוני ומשחקי תפקידים.
כן, אתה מבין, כאילו, לכן אני אומר, זה באמת מאוד מאוד, אני מאוד מתחבר לזה, וזה גם משחק שכאילו באמת does not beat you on the head עם זה, כי נגיד... זה באמת משחק שסיימתי אותו, אגב, לא סיימתי אותו, כאילו יש סוג של 100% completion, ויש כל מיני hidden stuff וכאלה, שיחקתי עד שנמאס לי ואמרתי את הפוינטה, אבל זה באמת משחק ששבוע אחרי זה פתאום חשבתי ואמרתי, זה מה שהמשחק רצה להגיד, או זה המשחק הבאמת, זה באמת משחק שנשאר איתך, והוא היה מאוד מאוד כיף, ואני באמת ממליץ, אני לא יודע אם הוא עולה $20, אני לא יודע עד כמה... כאילו, הוא שווה את זה בקטע הזה, כי הוא באמת משחק של כזה, בוא נגיד, בין 3-7 שעות, תלוי כמה אתה טוב בלמצוא את מה שהם רוצים שתמצא, תלוי כמה אתה, כאילו, עוצר להריח את הורדים וקורא את כל, את כל הטקסטים, אבל בוא נגיד, בהנחה של $10-7, זה אחלה משחק. וזהו.
יש פה, אני מסתכל על צילום מסך, שהוא מתוך איזשהו אתר קהילתי, משהו טינטופיה, וזה עמוד פרטי של איזה בחור שקוראים לו זיין, אז כתוב, This is Zain, my name on here is Zain Rocks 14, but now I'm 15.
כן. אני, זיין, זיין אגב, הוא אשכרה דמות שכאילו בהתחלה אתה צריך לעצור פליים וור בינו לבין מישהו אחר, ואז שניהם מתחילים לריב על אותה בחורה, ואז אתה גם מגלה שהבחורה הזאת זה בעצם זיין שפתח לעצמו אלט, כאילו יש פה הכל, וזה מדהים.
אוקיי. מכרת לי, רק שאני חושב שאני לא אשחק בזה אי פעם, כי אני לא צריך להתגבר על הכיעור של הדבר הזה.
טוב, לא יודע, לדעתי זה שווה, אבל סבבה. יש להם גם, אני חושב, לאותה חברה, משחק שנקרא Broken Reality, שזה בערך אותו דבר, אבל בתלת ממד, והוא גם נורא נורא מכוער. הוא מאוד כזה Vaporwave, ואני לא שיחקתי בו, אבל הוא כזה on my list. זהו, המשחק השני ששיחקתי בו, אותה חבילה היה Heaven's Vault, שאני חושב שכן שיחקת בו. אתה מכיר אותו? Heaven's Vault.
אני לא שיחקתי בו. דיברנו עליו לפני כמה פרקים, אני לא זוכר מי זה היה. אבל אני מכיר אותו.
זהו, זכרתי שהוא היה פה ב... זכרתי שדנתם פה בו. אז אני לא באמת ארחיב עליו, מעבר לזה שהוא של אינקל, שזה החבר'ה שעשו את 80 יום. מה שאני מאוד אהבתי פה, זה באמת הגישה שלו לשפה. והדרך שבה הוא כאילו אתה מכיר את הפרמיס הבסיסי? כאילו כמה לחזור על זה בהשראת מה שדיברתם עליו אז?
תחזור על זה, כי אני לא מוצא את הפרק שבו דיברנו עליו.
אוקיי, זה פחות או יותר משחק שבו אתה משחק ארכיאולוגית בנבולה בעתיד סלש עבר, כאילו באיזשהו סיטואציית מדע בדיוני בה יש כמה כוכבים שמחוברים אחד לשני בסטרימים של מים בגלקסיה, ואתה מרחף שם יחד עם רובוט, עובר בניים, ופחות או יותר מנסה לפתור איזושהי תעלומה של למה היקום מת לאט. והמכניקה המרכזית היא פחות או יותר זה שאתה מוצא טקסטים, ואתה מתרגם אותם. עכשיו, התרגום הוא באמת כמו ש... איך נגיד, זה כמו שארכיאולוג יעשה. כלומר, זה מבוסס על המון המון השערות, על הצלבת מקורות, על הנחות יסוד לגבי התרבות. נגיד, הטקסט הראשון שאתה נדרש לתרגם הוא Beloved Emperor, Divine Emperor, סליחה. עכשיו, הסיבה שאתה יודע שזה Divine Emperor, קודם כל אתה יכול לנחש, ואז זה פשוט תגיד אחרי כמה זמן טוב, נראה לי זה לא נכון, בגלל שכשהיא משווה את זה לתרגום אחר, זה נראה לו הגיוני, אבל גם בגלל שאם אתה עוצר וקורא קצת, ויש לך מין טיימליין כזה שמספר לך על ההיסטוריה של העולם שבו אתה נמצא, אתה תגלה שהקיסר נחשב לסוג של God Emperor. אז זה מאוד עקיוני שהמילים לקדוש וקיסר יהיו אותה מילה רק עם וריאציה של כאילו פיקטוגרמה אחת, ואז אתה גם מבין מה זה הפיקטוגרמה הזו, וכשהיא מופיעה במקומות אחרים, גם אם המשחק לא אומר לך מה היא אומרת, ויש להם מערכת מאוד חמודה של כזה, הנה המילה שאתה רוצה לנחש, הנה מילים דומות, גם אם המילים דומ... גם אם לא גילית המילים דומות אחות בכלל, אתה עדיין יכול להגיד, אוקיי, ה-X הזה מסמן שלילה, אז ברגע שאני רואה מילה שהמשמעות שלה היא גבוה, אז אני יודע ש-X גבוה זה נמוך, או משהו כזה.
מעניין?
וזהו. כן. וזה משחק מאוד חמוד, הוא גם מאוד מהבחינה של... הוא מאוד ווק, מבחינת זה שהוא מציג סוג של... איך אני אגיד, זה כאילו עתיד שהוא לא רק גברים לבנים בחלל, כאילו הוא מאוד מזרחי כזה, הארכיטקטורה מאוד ערבית, יש דיון בהדת היא מאוד מאוד לא נוצרית, כלומר הם בפירור ניסו ליצור משהו מאוד מאוד ייחודי, וזה מאוד עובד בנרטיב, כאילו זה לא מרגיש, אתה יודע, כמו שיש דיון על זה באינטרנט כזה, כאילו דחפו את זה פנימה, אבל אני לא אומר את זה בקטע הזה, אלא גם זה לא מרגיש surface level, זה לא סתם כאילו, נגיד, יש המון המון דיון במים, ובחשיבות של מים, ובמים כאיזשהו משאב, וזה יותר הגיוני שההשראה לארכיטקטורה תהיה ארכיטקטורה יותר מזרח תיכונית, מדברית, בעולמות שבהם מים זה באמת משאב יקר ונחשק, יותר מאשר ארכיטקטורה מערבית. אתה מבין? זה לא סתם בחירה סטייליסטית, זה באמת הרגיש כמו... כמו החלטה מודעת שהם עשו.
כן.
כן.
אני רוצה להגיד שהלכתי עונה שלמה אחורה, ולא מצאתי מתי דיברנו על המשחק הזה. אני משוכנע לחלוטין שמישהו דיבר על המשחק הזה, והוא אפילו אמר את הקטע עם השפה ודברים כאלה, אבל לא מוצא את זה כתוב בשום מקום.
לא יודע, חיפשתי גם שורפים משחקים Heaven's Vault ולא מצאתי שום דבר.
כן, זה גם לא מצאתי.
כן, זהו. לא יודע, בכל מקרה, אם... זה משחק מאוד חמוד, וכל דבר שאני אגיד עליו יהיה ספוילר, אז גם טוב שלא הרחבתי עליו.
רגע, לפני שאתה משיך הלאה, אני רוצה רק לשאול על נקודה ספציפית, מה ה... כאילו, דיברת על איך המערכת של השפה עובדת, אבל איך ה... כאילו, איך המשחק... מה הגיימפליי?
אוקיי, אם שיחקת 80 יום, שזה המשחק הקודם שלהם, או סורסרי, שזה העיבוד שלהם לספרים של סטיב ג'קסון.
אוקיי, אז זה ויז'ואל נובל?
זהו, זה לא ויז'ואל נובל, אבל זה מרגיש כאילו לקחו מכניקה של לשוטט ושמו אותה על... איך שזה עובד הוא, אתה מגיע לכוכב, אתה מסתובב, או שאתה לוחץ על point of interest, או שלפעמים אתה מסתובב כל הזמן עם רובוט, אז הוא ייצור איזשהו דיאלוג. אתה בדרך כלל מגיע עם משימה, נגיד המשימה שלך, המשימה הראשונית זה למצוא איזשהו ארכיאולוג שנעלם, וכל מה שאתה יודע זה שהוא הלך לכוכב כלשהו. אז אתה הולך לכוכב הזה, אתה מדבר עם המקומיים, אתה מוצא דברים, או שאתה לא מוצא דברים, חלק מהדברים שאתה מוצא הם... יש עליהם טקסטים שאתה יכול לתרגם, ואז אתה גם נגיד יכול לקחת את הטקסטים האלה חזרה לספרייה שמנבטה ולבקש מהספרן, האם יש לו טקסטים דומים שאתה יכול להשוות ואז להשאיר את האוצר מילים שלך, או שאתה יכול לשאול אותה על, 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 כאילו, ההקשר היותר תרבותי שלהם. אבל בגדול זה, אתה מגיע לאיזשהו כוכב, אתה חוקר אותו, ואתה גם מוצא עוד מילים, אבל אתה גם מוצא, אתה גם מתקדם בתעלומה. כלומר, המציאה של המילים היא, זה מרגיש יותר הכרחי כדי להבין את העלילה, מאשר, זה לא פאזל. זה, כאילו, אתה יכול לסיים את כל המשחק עם אוצר מילים מאוד מאוד קטן, עם מעט מעט מאוד תרגומים, אבל אתה פחות או יותר תבין על מה המשחק. כלומר, זה בסופו של דבר משחק על, על אישה שיוצאת בחיפוש אחר מישהו, ואז כאילו לוקחת את, ממשיכה איפה שהוא הפסיק, ומסיימת את זה. זה גם משחק שצריך להגיד, שכחתי להגיד זה קודם, יש לו branching paths בצורה מאוד מאוד לא obvious, כאילו, זה משחק שמשתנה בהתאם לאן אתה הולך קודם, או איזה החלטה קיבלת לעשות, נגיד, אתה מוקדם מאוד בנרטיב, אתה מוצא איזשהו חפץ מאוד יקר, האם אתה לוקח אותו חזרה לבוסית שלך ונותן אותו, האם אתה נותן את זה לחבר שלך בלי להגיד לבוסית, האם אתה אומר לבוסית, לא נותן לה ונותן את זה לחבר שלך, כל אחד מהדברים האלה יכול להיות בעל השלכה שהיא לא obvious, זה קצת מתסכל בגלל שהמשחק מעודד repeated playthroughs, אבל הוא גם מאוד מאוד איטי, אז כאילו אתה צריך לשחק אותו פעם בחצי שנה, כשלא בא לך לחזור על אותו, על אותו דיאלוג כל פעם, רק בפיל השינוי הקטן בנקודה שבה אתה רוצה לעשות שינוי, זה גם משחק שאין בו saving manually, אז כאילו אם אתה רוצה לבחון את ההחלטה שלך, אתה ממש צריך להקסות כאילו פוז ולהיכנס ל, אתה יודע, למצוא את הקובץ ולהעתיק את זה החוצה ולהדביק את זה חזרה כדי להמשיך אחר כך.
אוקיי.
זה משחק שכאילו, אבל כן, זה פחות או יותר סוג של exploration, תחשוב על walking simulator מאוד אינטראקטיבי, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, כאילו באמת תסתכל על let's play של השעה הראשונה ותבין פחות או יותר את כל המכניקות.
נו, בסדר גמור.
כן. במעבר חד למשחק שאשכרה יצא השנה, סופר-הוט, Mind Control Delete. זה המעבר שלנו מעודד משחק דברים אקסטים לעודד משחק דברים ממוות. יצא לך לשחק סופר-הוט? אני מניח
לא,
שכן.
לא, לא, לא. לא שיחקתי בשום...
בכלל לא?
בשום איטרציה שלו.
אז סופר-הוט הוא משחק אקשן מגוף ראשון, FPS, שבגדול הקונספט שלו הוא שהזמן זז כשאתה זז, זהו. הוא מבוסס על באמת סוג של לעשות כזה ג'ון וויק לחדרים שלמים. המשחק הראשון היה מאוד, מאוד מובנה, כלומר, היו שלבים, השלבים היו סוג של אתגר, וחצי מהמכניקה של הזמן זז כשאתה זז, זה כאילו למצוא את הסיטואציה האופטימלית בה, אתה תמיד יודע מאיפה מגיע הבן אדם הבא, בגלל שאם אתה מת ויש לך חיים אחד, אתה היט אחד ואתה מת, אתה אמור לי, כאילו אתה אמור לזכור שהוא יבוא משם, ואז לזכור לראות לשם או whatever. המשחק הזה הוא סוג של DLC / המשך, אם היה לך את המשחק הקודם קיבלת אותו בחינם, אבל עכשיו מוכרים אותו ב-25 דולר, והוא סוג של, הוא סוג של רוגלייק, שלדעתי דווקא פוגע במשחק, כי בגדול הקטע הוא שיש לך חמישה שלבים רצופים, ששזורים אחד בשני רנדומלית, ואתה פשוט צריך להרוג בכל אחד חמישה אנשים או שישה אנשים ואז עופר הלאה, והקטע הוא שכל פעם, כל שני שלבים אתה מקבל איזשהו, הם כאילו קוראים לזה צ'יטים, כי זה כאילו תוכנת מחשב ותוכנת מחשב, שסתם משפרים את היכולות שלך, נגיד אתה יכול להתחיל כל שלב עם נשק, או להתחיל כל שלב עם היכולת לקפוץ על אנשים, ואז אתה לא צריך להתקרב אליהם, או כל פעם שאתה חוטף פגיעה, ובמצב הזה יש לך כמה היטס, יש לך שניים או שלושה לבבות, כל פעם שאתה חוטף פגיעה, שוריקנים עפים לך מהגוף, ופוגעים בכל מה שמסביבך. זה כאילו מצב את זה כרוגלייק, וזה אמור לתת לזה יותר ריפלייביליטי, כאמור, זה רנדומייזד, והטריק הוא סוג של להתקדם הלאה עם המיוטייטורס שלך, סטייל ביינדינג אוף אייזק, אבל בפועל זה פשוט הופך את זה לפחות כיפי, כי כל השלבים באמת מרגישים אותו דבר. הם עושים את הניסיון הזה באמת עם המיוטייטורס האלה, עם הצ'יטים האלה, לעשות את זה לקצת יותר ייחודי, וככל שאתה מתקדם יש נשקים חדשים, ונפתחים קצת אזורים חדשים, וגם האויבים נהיים יותר קשים, הם כזה מגיעים עם יותר נשק, או שאתה יכול לפגוע בהם רק, רק באזור מסוים, אבל זה באמת כזה... לא יודע, אם אתה צריך עוד סופר הוט, אז זה עוד סופר הוט, אבל זה גם משחק ש... כאילו לא, באמת, זה פשוט כאילו, אני לא אגיד more of the same, כי it's not the same, אבל it's more, זהו, אני אפילו חושב שבראשון היה סוג של מצב endless, שזה זה, אז זה סוג של endless plus, אבל גם סופר הוט הוא מהמשחקים הבודדים שאיכשהו מכרו יותר ב-VR מאשר בגרסה המקורית שלהם, אז כאילו... אני מניח שמי שבאמת רוצה עוד סופר הוט כבר קנה את ה... ויש לו כאילו מספיק הכנסה, כבר קנה את ה-VR ויהנה יותר מזה. אני לא יודע אם זה תומך ב-VR, אבל אין זיבה שלא, לא יודע. כן, זה סופר הוט, just more סופר הוט, לא יודע. אני אקפוץ בזריזות.
נהנת ממנו?
תראה, זרקתי בו יומיים, ואז... התקנתי אסאסינס קריד והתחלתי לשחק אסאסינס קריד ופשוט שכחתי לחזור לסופר הוט.
הבנתי.
כאילו, לא יודע. כאילו, באמת אני לא יודע להגיד לך.
אוקיי. נהנית מסופר הוט המקורי?
כן. גם כי לסופר הוט המקורי יש את הקטע הזה של סוג של שלבים שמגיעים אחד אחרי השני. כלומר, יש נגיד שלב שמתחיל כשמסעית רצה לעבריך. ואתה יכול להתחמק ממנה רק אם אתה יודע שהיא באה, וזה בסדר במכניקה המקורית של סופר הוט, שבה יש לך חיים אחד והמטרה שלך הוא לעשות אותו כמה שיותר טוב. פה, כשיש לך חמישה שלבים שאתה צריך פשוט לשרוד אותם עם שני חיים, הם לא יכולים לעשות דברים כאלה, אז כל שלב זה פשוט ארינה. עכשיו, חלק מהארינה זה ארינה שהיא פתוחה ויש בה מלא נשקים, חלק מזה זה מסדרונות צרים, חלק מזה זה פיגומים, חלק מזה זה כולל קפיצות, אבל זה עדיין מרגיש כמו, אתה יודע, המשחקים האלה שהם procedurally generated, וזה פוגע בזה, כאילו, שאתה פשוט רואה את אותו חדר כמה פעמים, וזה חדר משעמם, אז ככה זה פשוט מרגיש. לא יודע.
טוב.
כן. אני רוצה לקפוץ פה, לא סידרתי את זה ב... לא סידרתי את זה בזה שלך לוולפנשטיין 2, בגלל שהוא...
בגלל שאתה היחיד בעולם שחושב שהוא לא טוב.
כן, בגלל ש... כי, לא, כי גם אני חושב שהוא באמת more of the same בקטע רע, כמו וולפנשטיין הראשון. תראה, זה לא שוולפנשטיין, כאילו, אני מדבר כמובן רגע, על ניו קולוסוס.
זהו, להדגיש, אנחנו מדברים על וולפנשטיין 2, על ניו קולוסוס. לא, לא על ניו בלאד, שהוא באמת לא טוב.
או על Return to Castle וולפנשטיין מכזה 84 או משהו.
זה היה 2000 או משהו.
לא, אני מדבר על וולפנשטיין הראשון לפני שזה התלת מימדי. זה המשחק דו מימדי של התגנבות. כן. הוא משחק חמוד, יש בו רעיונות חמודים, אבל... כן, סורי, הסתובבתי ובטעות ניתקתי לעצמי את המיקרופון. אוקיי, כן, איפה הייתי? אפשר לחזור לדבר?
משחק חמוד.
כן. לא יודע מה רציתי להגיד. anyway, וולפנשטיין הריבוט היה מאוד מאוד חמוד, הוא עשה כמה דברים נחמדים של כזה... יש לך צ'אלנג'ז שאתה צריך להשלים, ואז כאילו אתה הורג 10 קצינים בסטלף, ואז אתה מקבל בונוס לסכינים שלך, whatever, וזה סוג של אורגנית פיתח את הסגנון משחק שלך, כי אם אתה מאוד מאוד אוהב לראות באנשים, אז אתה תשיג את, את הסקילס של לראות באנשים יותר טוב, גם אם לא כיוונת אליהם, פשוט כי השלמת אותם. פה הם עשו את זה בצורה קצת יותר מצומצמת, של כזה... יש לך, כאילו, זה בערך אותו דבר, אבל יש גם דברים מאוד מאוד ספציפיים, כי הם ניסו ליצור סוג של שלושה מצבי גיימפליי, של אחד זה פשוט לראות בכולם, אחד זה להתגנב, ואחד זה יותר טקטי, כאילו, זה עדיין לראות בכולם ולהתגנב, אבל זה כזה, תהרוג מישהו בעזרת הסקיל הזה, או תהרוג מישהו מגבוה, או תצלוף במישהו, כלומר, דברים שהם יותר חשיבה חמה, הבעיה היא שהמשחק לא ממש מרגיש בנוי לכל הסגנונות האלה, כי נגיד, בכל שלב, אני לא זוכר אם היה את זה במשחק המקורי, כאילו בניו אורדר, יש קצין, ואם כן. הקצין, אם מישהו רואה אותך, לפני שהרקת את הקצין, משמיעים את האזעקה, ו-waves after waves of נאצים באים אחריך. והמשחק בנוי, אני לא יודע למה, הוא אף פעם לא נותן לך להרגיש תחושה של בדס לחלוטין, בין אם זה בגלל שאין לך הרבה בריאות, או שאין לך הרבה ארמור, יש שני חלקים של המשחק, באחד יש לך מעט בריאות והרבה ארמור, בשני יש לך הרבה בריאות ומעט ארמור, בגלל סיבות של סיפור. המשחק אף פעם לא נותן לך להרגיש שאולי פשוט יכול לעמוד שם ולראות כמו נגיד דום, שעשה ריבוט קצת אחר כך אני חושב, אני לא זוכר מה יצא קודם. כן. אוקיי. בסדר, אבל דום כשאתה שם, כאילו אתה תמיד מרגיש בדס. פה אני תמיד הרגשתי פגיע, והבעיה הייתה שפשוט מצאתי את עצמי כל הזמן מתגנב כדי להרוג את הקצינים, ורק אז מרגיש בנוח להסתובב במסדרונות ולהרוג אנשים. פשוט כי פחדתי שאם אני אכנס לחדר ואני פשוט אתחיל לרסס אנשים, אז זה יהיה נחמד בהתחלה, ואז זה יעשה לי ספון של נאצי מאחוריי, והוא פשוט יהרוג אותי כי לא הסתובבתי בהר מספיק, או כי הנשק שלי לא היה טוב למשימה הספציפית הזאת, וזה עוד גם משהו שהנשקים קצת משעממים, כאילו יש לך את הפיסטול, שהוא נשק התחלתי ואו לצלוף לאנשים בראש, אם יש לך את הספרסור, יש לך את המשינגן, יש לך את הרייפל, יש לך את ההבי רייפל, ואז יש לך כזה רובה לייזר, ומין יורה רקטות קטן, כזה גרנייד לנצ'ר קטן, אבל אף אחד מהם באמת לא מרגיש מספיק מיוחד, כמו נגיד, שוב, אם אני משווה את זה לדום, שבאמת עשה, התייחס לנשקים שלו כמו סוג של כלים לפתרון בעיה. אתה יודע, אתה רואה שד, אתה מחליף מהר לנשק הנכון, אתה יורה בו. יש הרבה שדים, אתה מחליף במשהו שיותר crowd control, whatever. פה זה בעיקר הרגיש כאילו כל מה שהוא המשחק רוצה, זה יש לך את האקדח בשביל stealth kills, ואז כל דבר אחר, שים ביד אחת machine gun, שים ביד השנייה, איך נקרא, shotgun, וכאילו תירה בהם ביחד, לא יודע. ואם נגיד, אני פתאום מסתובב ועושה סטלפינג עם האקדח שלי, ומישהו בא מאחוריי והפתיע אותי, אין לי מה לעשות, הוא פשוט יהרוג אותי, כי עד שאני אחליף, או אם אני אראה בו הרבה, זה אולי יעשה נזק מסוים, אבל זה לא מבטיח שזה יהרוג אותו. לא יודע, זה פשוט הרגיש כאילו משהו בהכוונה שם לא הלך טוב. נהניתי, סיימתי, הקאצינס אגב יותר מדי ארוכים, אבל הרבה יותר מדי ארוכים, אבל לדעתי זה הסוג של פספוס. הם היו יכולים לקחת את זה למקום הרבה יותר טוב, וגם בדיעבד אגב, עכשיו שגם שחררו את יאנג בלאד, ומרגיש כאילו מהריוויוז שאני קראתי שיאנג בלאד לוקח את כל הדברים האלה ומקצין אותם, לא, אז כאילו רואים הרבה יותר.
הבעיה של יאנג בלאד היא אחרת, הבעיה של יאנג בלאד זה שהם לקחו את המשחק והלבישו עליו מערכת RPG עם levels ו... דרשו ממך, לא רק לבז, מערכת RPG של אבן יר ומספריים עם סוגי נשקים ושריונות, ואז אתה לא יכול להתקדם, גם חוסם לך את הדרך להתקדם אם אתה לא בדרגות מתאימות, וגם חוסם לך את הדרך להתקדם אם אין לך את התחמושת המתאימה לשריון המתאים, זה קלאסטר פאק שלם.
איזה חרה, וואו.
כן. אני לא יודע, תשמע, ההשוואה לדום, מלבד שזה שני סדרות קלאסיות שמאותה תקופה, אין פה הרבה בוולפינשטיין החדשים קשר לדום. דום עוצב במפורש לקחת את אותו סגנון משחק מה-90s, ולתת לו פרשנות מודרנית, והם עשו עבודה נהדרת בזה. וולפינשטיין, אני לא חושב ש... כאילו, אני לא באמת חושב שהם ניסו לעשות משחק שירגיש כמו וולפינשטיין המוקדמים. הם לקחו את הפרמיס ויצרו ממנו משחק, שוטר שהוא היה קצת שונה ממה שהיה באותה תקופה, כי כן, אתה יכול לשים עליך את כל הנשקים, ואתה יכול לעשות דואל ווילדין ודברים כאלה, אבל במהותו, תכלס, New Order היה דאוס אקס בלי קווסטים ובלי לבלינג. כאילו, הרוב שם זה היה, השלבים היו עם הרבה סטלף, הרבה למצוא אייטמים ופאזלים וכל מיני כאלה. בשלב מסוים שאתה מקבל את הלייזר, אז אתה יכול פתאום להיכנס דרך המקומות שלא נותנים לך סוג של מטרואידבניה, אבל בלי לחזור אחורה לשלבים מוקדמים, ועם הרבה סיפור. והסט, כאילו, זה היה הרבה יותר לדעתי, אני לא שיחקתי בו בעצמי, אני צפיתי בו. זה מסוג המשחקים שיותר מדי מלחיצים אותי, ואפילו על דרגת קושי נמוכה אני לא נהנה מזה, מהתחושה שזה מעביר בי, אז אני צופה בהם. ולא התקדמתי הרבה בצפייה של ניו קולוסוס, כי הוא היה הרבה יותר מדי כבד. אז אני רק
יודע... גם ניו קולוסוס הוא, אני חושב, גם זה שהוא יצא ב... מה, הוא יצא ב-2012, לא? 16.
לא, 16 נשמע נכון.
2000... גיים. אני יצא
ב-2017,
אוקיי. זהו, זה שהוא יצא, אני חושב, לתוך הטראמפ פרזידנסי.
כן, כן, אין ספק, אין ספק.
כי הוא כל כך מבאס, הוא כל כך מדכא, והוא גם כל כך... הוא כל כך אובמה מתמודד עם טראמפ בקטע של, כן, אם נלחם מספיק, נוכל להחזיר את המדינה שלנו לאיך שהיא הייתה פעם. וכאילו, הם קצת מתמודדים עם זה בקטע של המנהיגה של המחתרת אומרת, כאילו, פעם היא הייתה גזנית, לא פחות.
כן, לגמרי.
כאילו, ואתה רואה את הקוקלוקס קלאן, וגם, אבל כאילו, נגיד, הפעם הראשונה והאחרונה שרואים את הקוקלוקס קלאן זה כשאתה מגיע לרוזוול, וכאילו צוחקים על הקוקלוקס קלאן כמה שהם טמבלים, אבל זה מרגיש קצת כמו, כאילו, זה באמת מרגיש כמו פשוט, אתה יודע, לא היה להם סיי מעבר להקוקלוקס קלאן הם אידיוטים, כי עדיין הם, כלומר, אם אתם מדברים על הבעיות בגזענות של אמריקה, אתם לא יכולים לפתור אותן בהנאצים השתלטו והנאצים האמריקאים הם אידיוטים. הנאצים האמיתיים הם לא אמריקאים, כלומר, זה מרגיש שאם היו עושים את זה היום, היו מציגים את הקוקלוקס קלאן כאיום הרבה יותר גדול, ואת הגזענות כמשהו הרבה פחות קרטוני מאשר איך שהיא מוצגת שם.
אני לא הייתי נותן כל כך הרבה קרדיט לתעשיית המשחקים, אני חושב שבקריפל-איי מאוד קשה להם להכניס את הדברים האלה. הקטע הוא שהמרקטינג של וולפינשטיין והמרקטינג של פארקריי 5, אם אני זוכר נכון, הם רצו במקביל, ויוביסופט כאילו כל הזמן לא הלכה עד הסוף עם, עם הקטע של פארקריי 5, כי פארקריי 5, חוץ מזה שאני חושב שהם ג'אמפ דה שארק ולקחו את עצמם יותר מדי ברצינות, ועכשיו הם אישה שהם עוד יותר לקחו את עצמם ברצינות, זה היה כזה, בפארקריי 5 זה הכל כאילו קאט עם מנהיג דתי ומשיחיות ודברים כאלה, והם היו כזה חצי טונג אין צ'יק, וקיצור, שום דבר מהמסרים שלהם לא הלכו איתם עד הסוף.
זהו, זה כאילו אנחנו לא פוליטים.
בדיוק.
כל כך לא פוליטים במשחק שלכם על מנהיג קאט ימני.
בדיוק, זהו, הזכרת לי את הטענה המטופשת הזאת. ובמקביל, בטסדה עשתה את המרקטינג לוולפינשטיין, והם כן הלכו בדיוק, כאילו הם נטו heavy לתוך הקטע הזה, כי זה היה בדיוק, אתה צודק, זה היה כאילו טראמפ וההפגנות בארצות הברית, הסיבוב הקודם ודברים כאלה, והם הם כאילו הציגו בגאון של כמה הם כן מכניסים מסר למשחק, אבל כאמור, אני לא סיימתי אותו עד הסוף. אני כן יודע שגם בראשון, הטוויסט של הראשון וגם ההתחלה של השני, כל הקטע הזה עם אנחנו יהודים גאונים ובזכות הטריגונומטריה שלנו יש עכשיו חפצים מדע בדיוניים ושריונות כוח, הורס לי לגמרי. ממש.
במשחק השני הם ירדו מזה ממש, כאילו זה נקרא דת ייחוד, או כמו שאמורים את זה שם, דס ייחוד. הם מזכירים את זה ממש בקטנה, והם גם סוג של רומזים, שזה לא באמת ייחודי.
אבל אתה על ההתחלה עם השריון כוח.
בשני?
כן.
כן, אבל אתה מאבד אותו באמצע המשחק. כן. לא, אבל מבחינת נרטיב זה באמת קצת, זה קצת בעייתי מה שנקרא, כי הם כאילו אומרים, אוקיי, הנאצים עלו לשלטון כי הם גנבו סודות יהודיים, וזה קצת כזה, לא יודע, זה קצת איפי. במשחק השני...
רגע, אני רוצה להגיד משהו ורביטים. כל הלילה שמנסה להיאבק כנגד גזענות, ואז מפרידה את הקבוצת מיעוט שלה, עושה את זה לא נכון. כאילו, אם אתם אומרים שליהודים יש כוחות על, אתם פרקטיקלי מצדיקים את הגזענות.
נכון, וגם אני יכול אפילו להגיד שכל, וזה אולי החטא הקדמון של וולפנשטיין, שאני חושב שהקטע הזה עם דעת ייחוד היה איזשהו ניסיון להתחמק ממנו, כל הצגה של הנאצים כ... סוג של, אני, כאילו אני אגיד מאסטר רייס, אבל כחבר'ה כאלה שאם היו נותנים להם לעשות את מה שהם רוצים, אז הטכנולוגיה, היינו מגיעים למאדים אתמול, זה לקנות את התעמולה של הנאצים. כאילו כן. זה לקנות את הקטע הזה שהמדע שלהם היה משוחרר מהשגות ואתיות, אבל וואי כמה שהוא מתקדם, וזה סוג של להיות עם להרגיש בלי. זה כזה להגיד וואי, יודעים מה? כן, אני לא בעד ניסויים בבני אדם, אבל בואו נפנטז.
אבל אם יתנו לנו לעשות את הניסויים בבני אדם.
אם יתנו לנו, כן, אז תראו, יש לנו כבר רובוטים ממוח של בן אדם בתוכם. כאילו, זה קצת... זה חוטל להבנה של מה זה באמת נאצים, מה הנאצים באמת היו, ואני חושב שהקטע הזה של דעת ייחוד היה סוג של ניסיון לעקוף את זה, שכמו שאמרת באמת נתקע בבעיה משל עצמו, של אתם עדיין מציגים את היהודים כאיזשהו ספשייל סנופלייק, שהוא גזעני לא פחות.
כן.
כאמור במשחק הזה הם יותר מציגים את דעת ייחוד כמשהו שבא לפני היהדות, והיהודים סוג של נכנסו לשם כנראה באמת בגלל שאנחנו מאוד אוהבים למידה, אבל כאילו
אין כמו להתנגד לגזענות מלתת בלנקט סטייטמנט
על גזע. כן,
איך הגענו לפה? אתה רוצה להגיד לי עוד פרק שבו אנחנו מדברים על נושאים, זה טוב, אנחנו צריכים להתקדם
לסיום. כל פרק יתיס פרק לסושל ג'סטיס. אין לך מה, יש לי עוד מלא משחקים שאני שמתי פה, אבל אנחנו די לקראת סיום. אתה רוצה שאני אחפור לך? מה הסיטואציה?
אני רוצה להגיד כמה מילים בעצמי, אז אנחנו נשמור את הדברים שלך לפעם אחרת. אני רק יכול להגיד לך שכן, לשחק באסאסין קריד הראשון היום, זאת חוויה גרועה בצורה מדהימה.
יש לי גם תובנות על כל הסדרה הזו מעבר לזה, כי ישר אחרי אסאסין קריד הראשון, שזה המשחק ששיחקתי עוד, התחלתי את רוג, שזה הסוג של הבלק פלג 2 שלהם.
כן.
וסוג של ניסיתי להבין מה זה בעצם סדרת אסאסינס קריד ומה המכנה המשותף, כי אחרי אוריג'ין או אחרי סינדיקט התחילו לדבר על זה שהסדרה הזאת איבדה את המקור שלה, שכבר אין זה, שכבר אין זה, ואז אוריג'ין בא ואמרו אז זה חזרה ליושנה, ואז אודיסי יצא ואמרו אז זה שוב בלוטד, ועכשיו עוד שנייה יוצא רגדרוק או ולהלה.
ולהלה, אני יכול לנאום על זה שעות, אני... שיחקתי בחצי מהסדרה וצפיתי בכל מה שלא שיחקתי. אני יודע את כל העלילה, אני יודע את כל הפיצ'רים, ויש לי דעות מאוד מוצקות לגבי הסדרה הזאת, אבל נשים...
אז אני אגיד זה ככה, אם אתה רוצה נשמור את זה לפרק אחר, לדעתי המאפיין של משחקי אסאסינס קריד מההתחלה ועד היום, זה שזה אוסף של משחקונים וקולקטאפונס, שכל המטרה שלו זה לבזבז לך את הזמן, בצורה שנהיית... יותר ויותר לא נוחה. וכל פיצ'ר שמכניסים ומוצאים למשחק, בסופו של דבר נועד לשרת את המטרה של לגרום לך לבלות בעולם שלהם, לאסוף כמה שיותר תיבות, ופעם בלהסתכל על מישהו ללחוץ F ולהרוג אותו. זהו. אבל זה אוסף של משחקים שמבזבזים את הזמן.
בסדרה המקורית, שזה כאילו עד אוריג'נס, אני, הסיבה שלא שיחקתי ברוב המשחקי אסאסינס קריד, זה כי הם היו הדוגמה... לעולם פתוח של יוביסופט, שאין בו מה לעשות, כמו שאתה אומר, ומגדלים וכן הלאה, כאילו הם היו המודל עולם פתוח של יוביסופט, ואחרי ברדרוד הפסקתי לשחק בהם, ואז הגיע אוריג'ן ונהיה מעניין. אז טוב, נדבר על זה, תרשום אצלך בצד, בפרק הבא שאתה תהיה פה, נעשה טיזז שלם על אסאסינס קריד. אז את המשחק האחרון שלך אני מוחק, ואני אדבר קצת, ואז נסיים. אז קודם כל, בלי קשר, טוב, עם קשר למשחקים, כי אני לומד את זה בשביל לפתח משחק, אבל בשבועות האחרונים חזרתי לתרגל מידול תלת-מימדי, ואתם יכולים להיכנס לטוויטר שלי ולחפש טוויטים שמתויגים עם ההשטג סקיל-אפ, ואני עושה דברים, וכיף לי, ואני נהנה. אז זה דבר אחד שלוקח הרבה מהזמן שלי, כל כך הרבה מהזמן שלי שהתקדמתי מעט מאוד בפרסונה בשבוע החולף.
איזה פרסונה? יש איזה שבעה?
קודם כל יש 5, אין 7. יש שין מוגומי טנסי 20, אבל פרסונה יש...
לא, אבל לא היה אחד כזה שהוא כזה, שהוא משחק מכות או משהו?
כן, יש ספינאף, אבל לא, אני משחק... כנראה לא הקשבת לכל הפרקים בחודשיים האחרונים, כי כל מה ששיחקתי בחודשיים האחרונים זה פרסונה 5 רויאל, אבל בשישי האחרון סיימתי את התוכן של המשחק הראשי. פרסונה 5 רויאל זה... לפרסונה אין הרחבות. הם מוציאים את המשחק הבסיסי, וכמה שנים אחר כך הם מוציאים את המשחק הבסיסי עם עוד תוכן. אז הם לא מוציאים את הרחבה בנפרד, הם מוציאים את זה, כי תכלס אין משחקי פרסונה בנויים ככה שאתה לא יכול לשחק אותם ואז להוסיף הרחבה. אתה חייב, כאילו, אם אתה רוצה לשחק בתוכן המורחב, אתה חייב לשחק אותו מאפס.
אז, כי הוא משולב מההתחלה בתוך
כן,
המשחק?
כן, כן. עכשיו, אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אז סיימתי תוכן של המשחק הראשי. אפרופו משחקים לא פוליטיים, פרסונה 5 נגמר בזה ש... הפרוטגוניסטים בייצוג של המין האנושי נאבקים נגד אלוהים, נגד הטענה שהמין האנושי חייב שיהיה שליט שיגיד לו מה לעשות. כלומר, יש פה מאבק בין בחירה חופשית לבין דטרמיניזם.
חשבתי יותר בכיוון של אוטוריטריות, אבל סבבה.
זה סוג כזה של... כאילו אחד, המסקנה שכביכול המשחק מגיע לבסוף, זה שהמין האנושי כקולקטיב יתעלם מכל מה שלא נוח לו, וימשיך להיות מובל. ואז אתה הורג את אלוהים, ואתה נותן להם רצון חופשי. ליטרלי ככה המשחק נגמר.
יפה.
זה לא בדיוק אלוהים.
זה לא משחק שהוא... זה לא על חבורה של תיכוניסטים שמתמודדים עם זה שהם כולם גיי, כאילו...
זה ארבע.
איך אתה... אוקיי, סבבה.
בארבע יש הרבה להטאביות, והם נפטרו לחלוטין מכל הדבר הזה בחמש. בחמש יש לך רק מערכות יחסים סטרייטיות, אין קווירים, ובאופן כללי זה רגרסיה גדולה אחורה מהבחינה הזאת.
זה מרגיש, אתה יודע, אני שומע במקביל לג'ימקוויזישן, ובכמה פרקים האחרונים הם דיברו על Deadly Premonition ועל סודה, איך שלא קוראים לו, ההוא שעשה את כל המשחקים המוזרים האלה, וכאילו הם דיברו על זה שהמשחק הקודם שלו, ג'יי ג'יי מקפילד, היה מאוד פרו-טרנס, בצורה מאוד מאוד יפה, ואז בדדלי פרמינישן 2, יש פחות או יותר אינסוף דנקינג על טרנסים, זה כאילו מרגיש משהו כמו מאוד מאוד יפני, שזה כאילו לא כמו במערב, שזה כזה תופסים אישוז להטאבים כמשהו שהוא חלק מה... תרבות, אלא זה כמו שאני אגיד עכשיו, אוקיי, עכשיו אני אעשה משחק על חתולים. אוקיי, סיימתי עם המשחק חתולים, במשחק הבא שלי לא יהיו חתולים. אז כאילו, אוקיי, יהיה לי משחק שמדבר על the gays, ועכשיו אין יותר משחק על הגייז, או אפילו עכשיו אני אעשה על הצדדים השליליים בלהיות גייז. כאילו, זה מרגיש כמו גישה מאוד שונה לזה.
זה לא בדיוק ככה, כאילו, מבחינת משחקי פרסונה, אני לא יודע בדיוק מה הוביל להבדלים בפיתוח בין 4 ל-5. יכול להיות שזה פשוט מקרי לחלוטין, כאילו, הם... כל הדמויות בפרסונה, בגלל שזה משחק כל כך חנה, כאילו, המשחק הבסיסי הוא 120 שעות, ואני עוד שיחקתי על נורמל, ואז יש עוד איזה 30-40 שעות של התוכן המורחב, ויש שם, כאילו, 20 דמויות, גם בקבוצה שלך וגם דבשים, שלכל אחד מהם יש ארק משלו, וכלומר, יש מלא תוכן במשחק הזה, זה כמו סדרת אנימה עם 8 עונות. אז כאילו יכול להיות benefit of the doubt ש וזה הטיעון הכי מטומטם, כן? ש פשוט זה הסיפורים שהם סיפרו הפעם, ובפעם קודמת הם סיפרו סיפורים אחרים. שוב, זה מטומטם, זה הטיעון הטמטום הקלאסי של במקרה לא הכנסתי לפה אישה. עכשיו יש הרבה נשים במשחק, מצד שני יש הרבה סקסיזם במשחק, צייצתי על זה גם. אז לכו לטוויטר, כי כתבתי על זה כבר כמה דברים. בכל מקרה, אז אני פשוט רוצה לסיים ולא להיכנס לזה שוב. אז זהו, אז בסוף המשחק הורגים את ה-God of Control, שהוא לא באמת אלוהים, אבל הוא God of Control, וכל המפלצות שאתה נלחם בשביל להגיע אליהם, הם כולם מלאכים ודברים כאלה, אז כאילו זה ליטרלי, אתה הולך ונלחם נגד אלוהים, והפרסונה שלך... אחרי שאתה עובר את הקרב נגד הבוס האחרון, שהוא אחלה קרב, מאוד טוב, ואז בסוף יש סוג של ליטרל דאוס אקס מקינה כזה, כי הפרסונה של הדמות הראשית הופכת לסטנאל. אז ליטרלי, okay. בסוף המשחק, השטן הורג את אלוהים.
יפה.
כן, עכשיו...
זה גם כדי הפני מוזר כזה, שהם לוקחים את המיתולוגיה כן. המערבית, סוג של... דוחפים אותה לתחת של עצמה ומוציאים מזה משהו. זה כמו שבנאון ג'נסיס אבנג'ליון, כאילו...
שמע, זה לא, זה לא לוקחים מיתולוגיה מערבית. יפן נוצרית ב-500 שנים האחרונות. דואל, כאילו גם נוצרית.
כן, וגם לא, אבל כל
אבל, אבל זה קטע, ואני כאילו... גם חשבתי על זה, שאם אתה לוקח נגיד את ביונטה, אז גם ביונטה, החבר'ה הטובים הם המחשפות והשדים, והחבר'ה הרעים הם המלאכים. אז אני לא יודע מה הקטע הזה, גם וגם. זהו, בקיצור, ואז המשחק עובר כאילו לפוסט גיים, ואז מתחיל התוכן החדש, ואני לא אספר מה יהיה, כי זה כאילו, להגיד מה קורה בקרב האחרון, זה לא באמת ספוילר, כי אתם צריכים לעבור 120 שעות בשביל להגיע לשם, אבל אני לא אגיד מה קורה בתוכן של ההרחבה, כדי שתהיו מופתעים לטובה, אחלה בילדאפ, כאילו תחשוב על זה שהם לקחו, הם ידעו מה הם רוצים לעשות בסוף של, בהרחבה, והם פיזרו רמזים לזה בכל ה-120 שעות הקודמות. יש התרמה מדהימה של הטוויסט שמגיע ויוצר את התוכן.
הרחבה, אתה מתכוון למשחק הבא, פרסונה 5, רויאל גולד, או
לא, לא, ברויאל, בתוכן של הרויאל. הסוף שאני מדבר עליו, שאתה הורג את עולים, זה הסוף של המשחק הבסיס. ואז אחרי זה מתחיל התוכן של ההרחבה. הפוסט-גיים. וזהו, והתרמה נהדרת של מה שקורה שם לפני זה. אז אני מצפה לראות מה יהיה בהמשך. זה תענוג, תענוג של משחק. כתבתי גם בטוויטר, אחד המשחקים האהובים עליי אי פעם, of all time. ואני cool. ממליץ, אני ממליץ, מישהו כתב לי, מאזין כתב לי בטוויטר, שהוא... אין לו פלייסטיישן, אבל דיברתי כל כך הרבה על פרסונה שהוא רוצה לצפות, אז שלחתי לו קישורים לפלייליסט. אז כן, אני ממליץ, זה הרבה השקעה, הרבה שעות, אבל אני ממליץ לכולם לחוות את המשחק הזה, כי הוא נהדר. ציפיות לעתיד עכשיו, וזהו, ואז נסיים. אז עודד, מה קורה?
אתה אבל רצית להגיד לי פה משהו.
כן, אני רציתי להגיד לך שאני לא מבין מה זה אין הזמנות מאמזון, יש הזמנות מאמזון.
אני, אבל אין את הקטע הזה של תקנה ב-50 דולר והמשלוח חינם.
אז תגיד, זה לא שאין הזמנות מאמזון, אין את המבצע על משלוח בחינם. בסדר.
כן, זה התכוונתי, אני לא הולך לשלם, לקנות משחק ב-200 שקל ואז לשלם 250, מה אני אפס?
אז תתמוך בעסקים המקומיים שלך ותזמין מהממלכה.
אני רוצה לתמוך, אבל ביררתי ולכל האתרים האלה אין את המשחק שאני רוצה.
אז זיין.
כן, לא, יש מצב, אני חושב שבממלכה ראיתי אותו, אבל כאילו out of print והם צריכים להזמין, אבל התעכבתי עם זה, לא משנה. anyway, הציפיות לעתיד שלי היא שיהיה Crusader Kings 3. עוד מעט, כן. עוד מעט זה קורה, בראשון לספטמבר.
חזרה ללימודים עם Crusader Kings.
כן. ואני מקווה שמתישהו בשני או בשלישי אני גם אוכל להתחיל לשחק בו, כי הם תמיד מוצאים day one patch לתקן את כל החרה שהם דפקו. כן. לקבל את טוב?
גם אני מצפה לזה מאוד. אני מת על Crusader Kings, ולקבל Crusader Kings מודרני.
Oh God, כן. כאילו, רק כשהתחילו כל האלה על איך נקרא, Developer Diary החדש, הבנתי כמה לא בא לי לשחק את הקודם. כמה הוא מתיישן כבר.
בדיוק. טוב, משחק 2012, אפילו עם כל ההרחבות שלו.
כן.
טוב, ציפיות לעתיד שלי. פרסונה. כבר 6 פרקים שזה ככה, או לא יודע כמה זאת.
איזה פרסונה? מה פרסונה הבא?
לא, פרסונה 5, עוד לא סיימתי, צריך לסיים.
אוקיי, סליחה, נכון, כן.
יש 4 גולדן בפיסי, אבל למרות שהוא רימאסטר, הוא נראה לי, כאילו אני יודע, כאילו עזוב את הגרפיקה והכל, אני יודע כמה quality of life הוסיפו ל-5 על פני 4, שאני לא בטוח שבא לי לשחק בו. כן. טוב, זה הכל להיום. אגב, לא רק שבפרק הבא יש עודד ירון מהארץ, בפרק הקודם היה נבות רם, גם הוא אקדמאי להיסטוריה.
אז אני מחליק לך בין לבין.
כן, בדיוק. אז יש לנו 2 פרקים חופפים של אקדמאים, ואז 2 פרקים חופפים של עודדים.
אתה צריך עכשיו למצוא את מי האורח אחרי עודד ירון, וצריך למצוא משהו משותף.
האמת, יש לנו כבר את כל החודש סגור, אז אני יכול להגיד שאחרי עודד ירון יגיעו, אני צריך לפתוח את הימן שלי, כי אני לא זוכר, אני לא זוכר מי נמצא מתי, אבל יש לנו את...
תראו את זה, כל כך עסוק.
בשבוע הבא יש לנו את עודד ירון, אמרנו את זה כבר. בשבוע שאחרי זה יש לנו את יעל, שכחתי שם משפחה שלה.
כהן.
לא, נו, יעל מטוויטר.
לוי.
למה אתה רע?
לא זוכר איזה יעל מטוויטר, יש הרבה יעל בטוויטר.
יעל של
הבא. רשלין.
רשלין, כן, יעל רשלין.
כן, נכון. תמיד ראיתי זה באנגלית, אז קראתי את זה רייסלין.
רייסלין, בדיוק, אז הייתי שבוע אחרי זה, וחברנו הקרוב ג'ונו בראל יהיה שבוע אחר כך.
אוקיי, סבבה. ואז כבר יהיה ספטמבר, ותביא אותי לדבר על קרוסיידר קינגס, הנה על שורלוק.
זה שבוע לפני שיהיה ספטמבר, אז באמת זה. אבל אתה יודע, אם אתה מקבל עוד עותקים לביקורת מלבד האישי שלך, ואתה רוצה ש...
אתה צריך להגיד את זה לאורח שלך בשבוע הבא, כי אני דיברתי עם פרדוקס ואמרו שאולי, אבל התאריך מתקרב ואני עדיין לא קיבלתי עותק, אז אתה יודע.
הבנתי, הבנתי. בסדר גמור. יאללה, סיימנו. זה היה פרק 11-13 של שורפים משחקים. כל הפרקים אפשר למצוא באתר isn.me, אותנו אפשר למצוא בטוויטר, את עודד אפשר למצוא בהיסטוריה גדולה בקטנה, והפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה. וזהו, סיימנו. תודה רבה שהזנתם, ונתראה בשבוע הבא. להתראות!